אשריכם ישראל, ממש יישר כוח גדול, יישר כוח למארגן. אנחנו באמת אשריכם, זה ממש קודש הבריך הוא אומר לפמיה דילי, חזו בני חביביי דמשתכחין בצער הדילאון ועסקין בחדוות הדילי, זה ממש לראות, באמת זה מרגש, אשריכם ממש שאנחנו נותנים את העוצמות מהעורף במה שאנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את עם ישראל. הייתי רוצה ברשותכם ללמוד ביחד, כמובן שבהקשר של הימים והשעות שבהם אנחנו נמצאים, סוגיה שהיא קשורה לעניין של העת הזאת. תזלור את הזה, סליחה. והייתי רוצה לקשר את הדברים לפרשת השבוע, לצאת מתור פרשת השבוע, וכמובן להקדיש את הלימוד למען ולשמירה על כל עם ישראל, חייץ והגנה לישראל. תפילה גדולה שהקדוש ברוך הוא יהלך בקרב מחנותינו ויעטרם את חיילינו באתרת ניצחון, למגר את אויבינו הרעים, לשמירה ולישועה, רפואת הנפש, רפואת הגוף לשבויים והנעדרים, וכמובן לחולים ולפצועים.
אמן, אמן.
רבינו בחיי בפירושו על התורה עוסק בסוגיית הביטחון בכלל וגם ביטחון בעת מלחמה בצורה שהיא באמת מאוד משמעותית, ולומד מתוך הפרשיות שקשורות לביטחון בתורה עקרונות שמקרונות יסוד ממש בחיים האמוניים שלנו. כפי שאנחנו יודעים, כבר הרמב"ן טבע בספרון של האמונה והביטחון הראשון שהוא כתב, או שמייחסים אליו שהוא כתב, שהביטחון הוא הפרי של האמונה. והרבינו בחיי כותב בפרשה שלנו, ולפני שאנחנו נכנסים לדפים שתודה רבה שלפניכם, הוא כותב על פרשת נוח, עדיין ברשותכם פרשת נוח, והוא כותב כך, ואני מצטט: ואולי תשאל בכאן, כיוון שהיה הדבר נס. הרי ברור לכולנו שקיומה של תיבת נוח במבול, יוחד המים הרותחים וכל מה שהיה שם, זה ודאי שזה היה נס, הקיום של התיבה. למה יצווה לעשות התיבה מעץ ידוע, במידות ידועות, באורך, ברוחב, בקומה, לעשות ג' מדורים, תחתיים, שינים ושלישים? והקדוש ברוך הוא יכול להצלם גם בלי תיבה, שילכו על פני המים, או יכול להפריח אותם באוויר. כי כל יוכל ולא ייבצר ממנו מאומה. אם כן, שואל הרבינו בחיי, למה היה צריך לפרט ולהביא את נוח במהלך שנים רבות, כפי שאנחנו יודעים, לבנות תיבה, כשהקדוש ברוך הוא יכול לפתור את העניין בצורות אחרות לגמרי? והוא אומר דבר שהוא ממש עיקרון יסוד בתורת רבינו בחיי. זה רבינו בחיי, כאמור, בפירושו על התורה, הספר המפורסם חובות הלבבות, שרבינו בחיי לא זה, אבן פקודה. רבינו בחיי בעל הפירוש של התורה, רבינו בחיי בן אשר, תמידו הגדול של הרשב"א, באחד מהפירושים באמת הקדומים של הראשונים על התורה בצורה מלאה, וכותב כך, והתשובה בזה, כי דרך התורה לצוות על האדם שיעשה כל יכולתו בדרך הטבע. דרך התורה לצוות על האדם לעשות כל יכולתו בדרך הטבע, ומה שיחסר הטבע ישלים הנס, והדרך זה תמצא בכל הניסים בתורה, אם תסתכל בהם, שאף על פי שהם ניסים מפורסמים, יש בהם טבע במקצת, וזהו כעניין שתצווה התורה באנשי המלחמה שיצאו חלוצים לצבא. גם הכתוב אומר ליהושע, שים לך עורב לעיר מאחוריה. ומאחר שכל ענייני מלחמותיהם של ישראל היו על ידי ניסים גדולים, למה הצטרכו למערב כמנהג האומות? אלא בוודאי היו ראויים להתנהג בדרך הטבע, והשם ישלים מה שיחסר. אומר רבנו בחיי שהדבר הזה הוא עיקרון על בכל התורה כולה, והוא ממשיך וכותב את זה, אני רק מחזק את הדברים, בפסוק שכולנו מכירים עם יציאת מצרים, שלכאורה כתוב שם השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ועם זאת התורה אומרת בחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. ובאמת אנחנו יודעים שהמתח בין השם ילחם לכם לבחמושים הביא את חז"ל ורש"י ופרשנים אחרים להסביר כל מיני הסברים מה זה בחמושים, אבל ההסבר הפשוט של חמושים זה
נשק.
חמושים, כמובן, כמו שמתרגמים שם באמת התרגומים הקדומים. אז כותב רבינו בחיי בדבר הזה, ואני עוד פעם קורא לכם זה, הדרך הפשט, יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא יוצאים למלחמה, ואף על פי שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים, דרך התורה לצוות שיתנהג אדם במקצת בדרך הטבע ואחרי כן יפעל הנס. גם שם הוא כותב את הדבר, הוא מביא את הפסוק החשוב מספר משלי שבו הייתי רוצה ללמוד ביחד, הפסוק שנמצא במשלי פרק א', שאומר שלמה המלך, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. והדבר הזה הוא למעשה הבסיס שימנו רבינו בחיי יוצא בכמה מקומות, והמקום העיקרי הוא בפרשת שלח לך אנשים. הפרשה כמובן עומדים לפני ארץ ישראל, לפני כיבוש ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו כאילו כביכול שאין לו מידע, אין לו סייעת הדשמיה, שלח לך אנשים. למה זה נצרח? ולכן פותח רבינו בחיי ואומר מה שסוד מאוד גדול, ומשם הוא לומד לכל חיינו ממש. אז בואו נלמד את זה ביחד, את ההקדמה של מי שמכיר את פירוש רבינו בחיי. בכל פרשה הוא נותן הקדמה, שהיא הקדמה בעיקר של ענייני מוסר ואמונה, ומה שסודות גדולים מאוד בהקדמה, ומשם הוא יוצא לפירוש שלו. וזו ההקדמה לפרשת שלח לך, והכותרת שלה זה אותו פסוק, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. שלמה המלך עליו השלום יזהיר כל האדם, כן, זה לפניכם כבר, כן, עכשיו אנחנו נכנסים מה שנמצא לפניכם. שלמה המלך עליו השלום יזהיר כל האדם בכתוב הזה, שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות, ובדרך הטבע, כל מה שבכוחו, ושימסור השאר בידי שמיים. כלומר, כל מה שהאדם מסוגל לעשות שיעשה, והשאר זה למעשה להשאיר למעלה. כי הנס אינו חל אלא בחסרון הטבע. כלומר, אותו חלק שנצרך, שאין לנו את הפתרון הטבעי בו, ובכל כך הרבה מצבים יש חלקים שאין לנו את הפתרון המלא בצורה טבעית, זה, יש לנו ביטחון, אנחנו משאירים לקדוש ברוך הוא, אמון מלא, אמונה מלשון אמון, אמון מלא, אבל כל עוד הדברים הם בידינו, בכוחנו, בצורה טבעית, אנחנו צריכים לטפל ולעשות אותם. ועיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע. והכן יצטרך שיעשה האדם פעולות ועניינים שיהיו הכנות להשיג בהם חפצו. זאת אומרת, הוא יודע מה היעד, מה המטרה, מה חפצו, הוא צריך לעשות את כל הפעולות שיצליחו להביא אותו ליעד הזה, ולעמוד על משאלות ליבו, כמי שרוצה ללכת למלחמה על אויביו, שראוי לו שיכין כלי זין וסוסים ומרכבות ליום מלחמה. אם כן, זה ספר משלי, והספר הזה ממשיל בו שלמה המלך את כל היעדים, את כל המטרות שאנחנו רוצים להשיג בחיים, כמו למעשה משל המלחמה, שחייבים להכין את עצמנו בצורה מלאה. שאם אינו מכין ויסמוך על הנס, יימסר ביד אויביו. או כמי שיש לו חולה שהוא ראוי לתקן לו מסעדים וסמים למאכלו ומאכילו המאכלים המועילים ולמנוע ממנו המאכלים המזיקים, ואחר שעשה לו כל יכולתו והשתדל בכל כוחו ועשה בדרך הטבע כל הכנותיו, אין ראוי לו לבטוח שיגיע אל רצונו רק בשם יתאל לו בהכנות האלה. עכשיו אומר לנו רבנו בחיי את המשימה האמונית הגדולה שלנו. כי אם רבנו בחיי לא היה פותח בכך שאדם צריך לעשות את כל ההשתדלויות ואת כל ההכנות ואת כל מה שהוא מסוגל, והוא שם יעבור בקדוש ברוך הוא, ואולי עושה משהו קטנצ'יק ולא הולך לעבוד, קונה רק כרטיס במפעל הפיס, אז כל אחד מבין שפה הוא צריך 100% תפילה. אבל זו פה למעשה ההתמודדות והמשימה שהאדם המאמין והבוטח. זה מצד אחד לעשות את כל מה שאדם יכול ומסוגל לעשות כדי להביא אותו למטרה, ואחר כך, אני קורא את זה עוד פעם, אין ראוי לו לבטוח שיגיע אל רצונו. זאת אומרת, התוצאה זה רק בשם יתעלה, לא בהכנות האלו. זה באמת הלימוד הגדול שהוא מלמד אותנו. כי יש אדם שיובד במלחמה עם כל ההכנות, שכמה ההכנות שהוא לא יעשה הוא יובד, ויש שינצל גם מבלעדיהן. כלומר, יש פה משהו שמאוד מתאה. ויש חולה שימות עם המאכלים המועילים, ושתגיע לו רפואה עם המאכלים הרי המזיקים. מה אתה רואה? שההשתדלות היא לא בהכרח מביאה לתוצאה.
אני כבר 90 שנה מאשר ולא קורה לי כלום.
כן. ואם כן, אין עיקר התשועה בעניין המלחמה ולא בעניין הרפואה להכנותיהם. זאת אומרת, אתה רואה אם כן שבכל ניסוי מעבדה זה מראה שזה התוצאה איננה קשורה בהכרח להשתדלות, רק בשם יתעלה. שכן כתיב, הרופא לשבורי לב חבש לעצבותם, וכתיב, לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה, וכתיב, שקר הסוס לתשועה. זאת כוונת התורה. אומר לנו רבנו בחיי, וזה באמת קצת מטעה, כי יש הרבה פסוקים והרבה מאמרים של חז"ל שעלולים לקחת אותנו לכל מיני מקומות. אומר לנו רבנו בחיי בצורה מאוד מאוד ברורה בפירושו, זאת קבעת התורה. ורוב הפסוקים מוכיחים כן. שימו לב, אומר רוב הפסוקים מוכיחים כן. ולכך צוותה התורה לישראל להשתדל בהכנות האלה. ואנחנו כמובן בהקדמה לפרשת שלח, כן? שיצאו חלוצים בעלותם למלחמה על אויביהם. ושישימו הורה ושישלחו מרגלים בערי האויבים, כי כל עניינים האלו הם הכנות לעשות מה שבכוח האדם לעשות בדרך המנהג והטבע. ואחר כן, כשאדם עושה ומגיע למקסימום שהוא יכל לעשות, אחר כן יפעול הנס על כל מעשה הטבע. שימו לב, יפעול הנס על מעשה הטבע. ואף על פי שישראל לא צריכים לזאת, לפי שלהם יצחו מהם בדרך המנהג והטבע, כי על פי הזכות והעונש. ואם היו זכאים מעט מהם, ינצחו עם רבים. כלומר, באמת, זה בכלל לא קשור להשתדלות. וזה דבר באמת מאוד מתאה. כי אם בחוקותיי תלכו, ורדפו מכם 500 ומאה מכם אבה ירדופו, ולא כתוב שם האם תכינו את עצמכם למלחמה ומרגלים וזה. אומר רבי נוחי, האמת היא שהתוצאות תלויות בזכויות שלנו, וזה מבלבל, כי אם תוצאות תלויות בזכויות שלנו, אז למה צריך להשתדל? ואם היו זכאים, מעט מהם ינצחו עמים רבים, ואם היו חייבים, מעט מן האויבים ינצחו רבים מהם. אז אם ככה, אנחנו עכשיו מבינים שהתוצאה לא קשורה להשתדלות בכלל. מכל מקום, באה מצוות התורה לישראל. יש מצווה שהיא מצווה יסודית, לעשות כל השתדלותם בהכנות האלה, ואחר כך למסור העניין למי שהתשועה לו, כי התורה לא תסמוך להנס לעולם. זאת אומרת, הרבינו בחיי מכניס אותנו במלחמה, אבל בכל מהלך חיינו, לאיזושהי דואליות שהאדם היהודי חייב לחיות אותה. זאת אומרת, מצד אחד, לדברים ברורים מאוד הוא אומר פה, בכל דבר, להשתדל, לתרוח, להכין את עצמנו בהכנות המלאות, כדי שבדרך הטבע נגיע למטרות שהצבנו, אבל לדעת בוודאות מוחלט ולהאמין בצורה שהתוצאה איננה קשורה להשתדלות שעשינו, למרות שהיא מחויבת ההשתדלות, זו מצווה להשתדל ולהכין. היא למעשה התוצאה קשורה לזכויות ולחשבון שמיים. זה מיוחד שצריך לנסות להבין. אבל נשים לב, באמת, אני לרגע מפנה חיים לשורה השנייה באמצע, זה, אופן אני חוזר רק לאמצע, ועיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע. באמת השאלה שלך היא שאלה שבכלל צריך לשאול את עצמנו, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו פה לפעול, כביכול לפעול, לתפעל, לחיות בניסים. אבל אנחנו רואים שהחיים שלנו כולם, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נחיה בעולם הטבע, נכון? בצורה הטבע.
מי שמקבל נס,
ממקים
את זה לזכויותיו.
נכון, עוד שנייה נעסוק גם בזה, בדבר הזה. אז בואו בדיוק כמו שעכשיו, בואו ניכנס לרגע, מטעם זה ציווה הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתם איתי איפה שעצרנו? זה יוצא 8 שורות מלמטה. ומטעם זה ציווה הקדוש ברוך הוא לנוח מעשה התיבה. כי בידוע שהיה ביכולתו יותר שיעביר נוח ובניו ברגליהם המי המבול, והוא יצטרך נוח להתנהג בזה בדרך הטבע, שיעשה טבע מעץ ידוע או מידה ידוע באורך ואורך, והתורה תצווה לנו בכך, שנשתדל בהכנות בכל העניינים, שימו לב, גם כשברור לגמרי שזה הולך להיות מהלך ניסי, ברור לגמרי שקריאת ים סוף הולכת להיות פה זה, וחמושים, זאת אומרת, בואו, תהיו מוכנים למלחמה, ועם כל השתדלותינו, ועם כל השתדלותינו שתהא אמונתנו שאין עיקר התשועה בהם רק בהשם יתעלה. וזהו שאמר שלמה בכאן, סוס מוכן ליום מלחמה. כלומר, אנחנו היינו יכולים לקרוא את הפסוק בצורה של אירוניה, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה, אבל רבינו בחיי אומרת לנו ששלמה המלך לא התכוון בכלל באירוניה. הוא התכוון שהסוס יהיה מוכן לגמרי ליום מלחמה. השם התשועה. סוס, כן. וכן מצינו בדוד על אב השלום. כששאל באורים ותומים, השיבו הקדוש ברוך הוא, הסבל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. עכשיו, שם היה נס שאין כדוגמתו מה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. ציווה השתדל בדרך המנהג והטבע, כי מנהג שאר האומות אנחנו צריכים בטבע. וכן מצאים לכם את העי, שאמר שם בר ישוע, שמך עורב, והוא הטעם בעצמו המרגלים ששלח משה רבינו. הדבר הזה שהוא יסוד גדול מאוד, באמת מעורר הרבה מאוד, קודם כל שאלות מהותיות, כמו שחיים שאל, וגם כמובן שאלות של אם זה ככה, עד כמה להשתדל בכל דבר. אבל, לפני שניכנס לזה, רבנו בחיי כתב מעין אנציקלופדיה, לא יודע אם אנציקלופדיה, מעין ספר שהוא ספר של ערכים אמוניים, מוסריים, בשם קד הקמח. זה חיבור שהוא חיבור באמת מאוד מאוד מופלא. אם מישהו מכיר את הפלא יועץ, זה נעשה על בסיס הכיוון הזה, שמעשה לקחת ערכים על פי א' ב' ולכתוב בהם את העקרונות שעולים מדברי התורה, נביאים, כתובים וחז"ל, בשביל אמונים, יסודות אמוניים של איך אנחנו, איך היהודי חי. ושם שבאמת זה ספר שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק ומשמעותי של של רבנו בחיי. הוא כותב, הוא כותב שם ערך על ביטחון, ערך מאוד חשוב. ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות ולפתוח בפסוק שבו הוא פותח את הערך הזה, פסוק שאנחנו מכירים מספר תהילים. והפסוק הזה הוא פסוק שהוא מאוד מאוד משמעותי, וכל, לא יודע אם כל, אבל הרבה מאוד מגדולי ישראל שעסקו בסוגיה המשמעותית של ביטחון עסקו בפסוק הזה, שאומר דוד המלך, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. הפסוק הזה הוא פסוק עם ארבע צלעות, כן? בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה זה עם עין, כן? וראה אמונה. ואני קורא לכם שלוש שורות מדברי רבינו בחיי שם בתחילה, ואני אנסה להסביר את העיקרון העולה מהפסוק המשמעותי הזה. דוד המלך עליו השלום, עוד פעם, זה לא לפניכם, אני קורא דוד המלך עליו השלום בא להזכיר ולהזהיר על מידת הביטחון תחילה, ואחר כך על המעשה הטוב להודיע. עכשיו, בואו, הרבה דבר אחרי שם מעריך, ואני אסביר את הדברים שהוא אומר שמה, לפני שנקרא. אם היה כתוב, עשה טוב, ובטח בהשם. כתוב ההפך, כתוב, בטח בהשם ועשה טוב. אם היה כתוב, עשה טוב ובטח בהשם, מה הפרשנות שהיינו נותנים לעצמנו? מה זה הביטחון? זאת אומרת שהיינו אומרים עשה טוב ובטח בהשם. עכשיו, עשה טוב זה לעשות דברים טובים, לעשות דברים ראויים בפני השם, כן? זה היינו אומרים שהיינו עלולים לטעות, אומר רבנו בחיי, ולחשוב שענייננו פה זה רק, לא שזה רק, זה המון, כן? לעשות טוב, עשה טוב, זאת אומרת, תעשה את כל המצוות שבידם למקום, בידם לחברו, כל מה שראוי בעיני השם, עשה טוב ובטח בהשם שהוא ייתן לך את השכר, את כל הגמול עבור זה. אומר הרבנו בחיי, זו הבנה שהיא הבנה שגויה. ולכן דוד המלך רצה להציל אותנו מההבנה הזאת, שעלולה הייתה להתפרש אם היה כותב את הפסוק אחרת. ולכן דוד המלך התנסח בצורה מאוד מאוד ברורה. בטח בהשם ועשה טוב ושכון ארץ וראה אמונה. אומר רבינו בחיי, תובנה מדהימה. בטח בהשם שנותן לך את כל מה שאתה צריך בשביל להתמודד עם האירוע שלפניך. השפת אמת, אומר, אני אומר בסוגריים, אומר תורה מאוד מאוד חזקה. הוא אומר על כך שאנחנו אומרים, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, בזאת אני בוטח. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פרשנים, מהקדומים עד המאוחרים, עסקו במה זה בזאת, נכון? מה זה בזאת אני בוטח. בשפת אמת יש פרשנות מאוד מאוד מחודשת. והוא אומר, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. הפשט הכי זה בזאת מתייחס למלחמה. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. זאת אומרת, אומר השפת אמת, ת, תפתח במלחמה. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא הביא עליך מלחמה, תבטח בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לך גם את כל היכולות וכל מה שצריך כדי לנצח את המלחמה הזאת. פירוש חזק מאוד בדבר הזה. כן? בזאת אני בוטח. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא גיגל עליי משהו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שיש לי את הכוחות ואת היכולות, והוא גם נתן לי את כל הסביבה, את כל מה שאני צריך, כדי להצליח לעבור את המלחמה. אז בזאת אני בוטח.
כשאומרים, אנחנו ננצח ביחד, צריך להגיד להם ביחד הכוונה עם הקדוש ברוך הוא.
כן.
לא רק שאנחנו ביחד.
יפה.
זה מה שהרב אמר עכשיו.
אלון. אלון, אלון. לא צריך רבנים הם... כן, כן, אני באמת שבוע שעבר פגשתי מישהי ככה בעבודה, ואנחנו מדברים על זה, בעזרת השם, אני אומר בעזרת השם, אז היא אומרת לי, עזוב, הוא לא עזר. כן. אז זה באמת קשה לשמוע, קשה מאוד לשמוע, וגם באמת אתה נפגש עם אנשים שאיבדו ושנמצאים במצב מאוד לא פשוט בכל המעגלים. מה? כן, כן, כן. אבל זה בדיוק כמו שאתה אומר, באמת, שכשאנחנו אומרים בעזרת השם, אנחנו אומרים מלך עוזר, מושיע ומגן, עזרה זה אומר שאנחנו נעשה והוא יפעל איתנו ביחד. נכון? איך אנחנו אומרים? כי השם יוכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם. ובאמת אנחנו יודעים בנושא של עזרה שהקם תקים עמו. זאת אומרת שפה, וזה ממש מתקשר לדבר הזה, כמו שאתה אומר ביחד, שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה באמת נראה שניגע בנקודה שבאמת גם אתה הילד הקודם, אבל אז אני שנייה אחת חוזר לפסוק החשוב שלמדנו. אז הפסוק אומר ככה, אומר בטח בה השם, אתה נמצא עכשיו במצב שבו יש לך כל התמודדות, בוודאי התמודדות שהיא התמודדות ההתמודדות של מלחמה, וכל התמודדות אחרת, בטח בה השם קודם כל שנותן לך את כל ההכנות שאתה צריך בכל המרחבים. המרחבים זה המרחבים הרוחניים של לעשות טוב, והמרחבים הטבעיים, ואכן כתוב בטח בה השם. ו... שני דברים שאתה צריך לעשות, ועשה טוב ושכון ארץ. אומר רבנו ברכי, עשה טוב זה תעשה מעשים טובים כדי להרבות זכויות ושכון ארץ. אבל אל תחשוב שאני אוקיי, אז אני בשמיים עכשיו, או אני בזה. שכון ארץ, שכון ארץ זה אומר תהיה ארצי בכל מה שאתה עושה, כי זה למעשה הנוסחה שאומר לנו רבנו בחיי, וזה ממש עיקרון על, כן? ושכון ארץ, הוא ראה אמונה, ואז תהיה באמונה, באמון מלא, שמה שעשית, עשית, והקדוש ברוך הוא באמת, הוא יגמור בעדי בדבר הזה.
יש לי דוגמה טובה, נביא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך לפרעה, ואני אקשיח את ליבו. בשימה, בשביל להכות בו. וכשבאו להיכנס לארץ, באו לצפון מלך האמורי, אמרו, תתן לנו רק לעבור. אמר להם, לא. עלו עליי, ליקו אותו, גמרו אותו, הוא פתאום מלא. אני אומר, הנס הזה חזר לנו מהקדוש ברוך הוא ב-47. כי בהחלטה של היום של 47, איפה שיש ערבים, אסור שהיו יהודים ילכו לשם. ואיפה היו ערבים? בצפת, בטבריה, בעכו, בחיפה, ברמלה, בלוד, בירושלים, במגדל אשקלון. כל המדינה כמעט שלהם. מה קיבלנו? גדרה, חדרה, עבולה, נהריה. אפילו לא מדינה עם גבולות. זה עיר פה, עיר שם. הקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבם. קמנו עליהם ושחררנו את כל הערים האלה ואת כל המדינה הזאת. נכון.
אז בואו רק את הנקודה הזאת, זה למעשה, אני רק זה ילקוט שימוני, שילקוט שימוני אומר על פרשת דברים, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. אומר הילקוט, זה חז"ל, כי השם אלוקיך ברכך, יכול אפילו אתה יושב בתל בכל מעשה ידיך. כלומר, אם אתה למעשה, עכשיו באמת השאלה, וזה הנקודה של שבאמת אלא חיים קודם, החיים האלה הם חיים באמת שמחייבים אותנו לחיות באיזשהו שלמות אמונית מאוד מאוד גדולה. כי מצד אחד הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו השתדלות כפי כוחנו בכל דבר. ומצד שני הוא אומר לנו, אבל תאמינו, וזה למעשה מהות הביטחון, שלא ההשתדלות שאתם מצווים עליה ואתם עושים אותה, לא ההשתדלות היא זו שגרמה לתוצאה, אלא זה למעשה סייעתא דשמיא. זה מלמעלה, ועל זה אתם צריכים להרבות בזכויות. ולמה הקדוש ברוך הוא יצר את המנגנון האנושי בעולם בצורה הזאת? באמת בדבר הזה רציתי להיכנס קצת לדברים שכותב הרב קוק בדבר הזה, שעוסק בנושא הזה. ולפני כן, לפני שאנחנו נכנסים לפסקה מאוד מאוד חזקה פה לפנינו, הרב קוק כותב בכמה מקומות, פה ציטטתי מהן היה שורה אחת בברכות, אני קורא לכם, זה לא לפניכם, הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. כלומר, מה זה הביטחון? כמו שאמרנו, זה להיות בוטח באופ תמידי שהרב ברוך הוא יעזור לי בהשתדלויות שאני עושה. וההשתדלויות הם כאמור, הם בשני צירים. יש את ההשתדלות הטבעית הארצית, ויש את ההשתדלות שההשתדלות הרוחנית האמונית לעשות טוב. ועד למעשה, אני קורא לכם עוד כמה שורות, כי את הפסקות הגדולות ביקשתי שיצלמו. ולמעשה הוא כותב ככה: חפץ האדון ברוך הוא והנהגה השלמה שלו הוא הטבע, ויש בזה תועלת רוחנית. לכאורה היינו אומרים, וואו, אם הכל היה נס זה היה הרבה 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 יותר נפלא, כאילו הכל היה פה ניסי. כי האדם הוא עצמו אחד ממפעלי השם, שהוא יצר אותנו על פי חוקי הטבע שהוא חקק בעולמו, ולכן ראוי שיהיה האדם אוהב את הטבע, את הסדר והדרגה שמניחים מקום לו, לאדם, להיות פועל ולא נפעל, וזה שלמות האדם. אומר הרב קוק דבר שהוא מנסח אותו במילים מאוד מאוד יפות, למרות שהוא כתוב בכל כך הרבה ספרים לפני כן. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שותפים בעולמו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו פה כחלק מהטבע, כדי שאנחנו נהיה שותפים בכל המהלך שלו בעולם. וככל שהקדוש ברוך הוא, יכול יותר להתחבר ולהתלבש דרך מעשינו, דרך מעשים שהם טבעיים, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי אז למעשה יש השלמה, שלמות, השתכללות מלאה בין הרוח לבין החומר, בין הנשמה לבין הטבע. כמו שהקדוש ברוך הוא בצורה פלאית חיבר את הנשמה שלנו לגוף, והוא פועל למעשה, והאלוקות שלו פועלת דרך הגוף שלנו, למרות שברור שמה שמפעיל את הכל זה הנשמה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שכל עולם הרוח והנס יפעל דרך הטבע. ובאמת לעתים הוא נדרש להפר את האיזון הזה, אבל זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה וישב וים לאיתנו. זאת אומרת שהדברים יפעלו בצורה שהיא טבעית בדבר הזה. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא, למרות שנשמתנו היא לא קשורה לששת ימי בראשית, היא יותר קשורה לשבת, זו הנשמה היתרה שאנחנו קוראים לשבת. אבל מתי נבראנו? נבראנו ביום שישי, כדי שאנחנו נפעל מעשה בטבע ולא נהיה רק נשמתיים. מלאכים לא חסר לקדוש ברוך הוא, וזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה הזכות למעשה שהוא נתן לנו להיות שותפים איתו. ובאופן הזה אנחנו באמת אנחנו מפארים את עולמו של הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו, בעצם חיים של, 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 של עם ישראל, זה עם למעשה שאתם מדי, מה אתם מדי? שאתם למעשה פועלים בעולם באופן שהוא טבעי לגמרי, אבל בכל פעולה מעידים שהקדוש ברוך הוא איתכם, שזה למעשה הרצון האלוקי השלם.
זה חוסר הבנה של המרגלים, הם אמרו נשאר בכולל, הכל משמיים, למה לפעול בכלל?
נכון, 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 ובאמת בדבר הזה אני חושב שיהיה נפלא להיכנס לפסקה פשוט נפלאה של הרב קוק, והיא פסקה שעוסקת בתחילת פרק תשיעי מסר ברכות על ניסים, על המקומות שנעשו ניסים גדולים לעם ישראל, ואחד מהם שמונה שמה הגמרה הזה, הנס הגדול של אבני אל גביש במלחמה הפלאית שהייתה במורד בית חורון, אותה מלחמה שהתחילה משמש בגבעון דום, ואחר כך שהקדוש ברוך הוא באמת הוריד אבני אל גביש על המלאכים. ושמה הגמרא אומרת, מה זה הביטוי אבני אל גביש? וחז"ל אומרים שמה, בואו נקרא את זה בזה, אז הגמרא אומרת בברכות דף נ"ד, ואבני אל גביש, מה אבני אל גביש? תנא ברייתא, אבנים שעמדו על גב איש וירדו על גב איש. עמדו על גב איש זה משה, דכתיב האיש משה, וירדו על גב איש זה יהושע, דכתיב איש אשר רוח בו. מה הכוונה? מה הכוונה עמדו על גב איש וירדו על גב איש? אז הרב קוק כותב לנו ככה, כאמור בעין היה, המלחמה דרושה לפי מעמד האנושיות או האנושות, שלא נגמר עדיין בהשלמתו. לצערנו יש שמלחמה היא דרושה, אין לנו להיפטר ממנה, דרושה וצריכה ביותר לצורך הגנה לאומית או תקומתה של האומה. והנה לפי הרגיל תלויה הצלחת כל אומה, במה תלויה הצלחה של הלחימה? בהתגבר רוח האומץ בלב אנשיה. גם אנשי מלחמה דגולים יודעים שיותר מאשר עוצמת הפלדה, הרוח היא, וזה דבר שהוא ידוע, זה לא דבר שעם ישראל בלבד יודע את הדבר הזה. כן, תלויה הצלחת כל אומה בהתגבר רוח האומץ בלב אנשיה. אבל איך והאומץ מתגבר? איך אנשים מרגישים שיש להם את האומץ? במה שהידיעה מתבררת להם שעזרתם תלויה בעצמם, בכוחם ועוז גבורתם. כשאדם יודע שיש לו את כל היכולות, כשהוא יודע שיש לו את כל את כל מה שצריך כדי לנצח את המלחמה, אז הוא מתגבר בדבר הזה, יש לו הרבה מאוד כוחות, כי הוא מבין שיש לו את כל, כשהוא רואה את שדה הקרב, הוא רואה עליונות גדולה מאוד, אז יש לו. על כן יוכל, עכשיו הוא אומר, הוא כבר דבר כל כך נכון, על כן יוכל הטוען לטעון כי מושגי דעת יראת אלוקים יחלישו את אומץ העם, באשר לפי האמת מתבהר כי לאשר המלחמה, גם המלוכה, ואולי עזרת השם שב זרע האדם. כלומר, אומר הרב קוק, יש לנו פה למעשה שני כתבים. כותב אחד הוא שתשאל מצביעים בשדה הקרב, האם הם רוצים שהחיילים שלהם רק יסמכו על התהילים, או שהם רוצים שהם זה. היה לנו כבר מישהו כזה, נכון? בר כוכבה העדיף שהלוחמים שלו יהיו כאלה ש... הקדוש ברוך הוא, בוא, תן לנו את ה... אנחנו נסתדר פה, כן? כדי שבאמת אנשים ירגישו את ה... שזה בידיים שלהם. אז מצד אחד, איך הוא אומר פה? יוכל הטוען לטעון שדווקא ידבר על אמונה, על ביטחון, על יראת שמיים, על זה להזכיר ניסים במלחמה, זה דווקא מוריד את המורל של החיילים. אבל מצד שני, לפי האמת מתבהר כי לאשר מלחמה, ועולה עזרת השם. שאב זה האדם, נכון, אם השם לא ישמורים, שאב שקד שומר. אבל זו גם טעות מוחלטת. כי אין גדר הביטחון וההתעלות אל ישועת השם בא למעט את כל כוחות הגבורה האפשריים. וזה בדיוק המתח שדיברנו קודם. זאת אומרת, כמה שהביטחון וזה, זה לא בא למעט כהוא זה מכל, הוא אומר מכל כוחות הגבורה האפשריים. כי אם להשכיל את העם, אז למה אנחנו לומדים ביטחון? למה אנחנו לומדים להשכיל את העם שלא בכוח הגבורה הבשרית לוודאי, השיגו מהו הים? כי אם צריך לזה גם הגבורה המוסרית. עכשיו תראו איזה דברים חזקים כותב פה הרב קוק. כן? צריך בשביל זה ההצלחה. זוכרים מה אמרו שההצלחה תלויה? ומה ההצלחה תלויה? החיוב שלנו זה להשתדל, אבל ההצלחה תלויה במעשים הטובים, נכון? אז כי אם צריך לזה גם הגבורה המוסרית. ומה זה הגבורה המוסרית? שהליכה בדרכי השם, שאז העם זכאי שתעמוד לו גבורתו ושיצליח בה, מאחר שיש להצלחתו תכלית במציאות האנושית. אומר הרב קוק, החשבון של הקדוש ברוך הוא כביכול זה האם ההצלחה של המלחמה, האם המלחמה מתכתבת, האם המטרות שלה הם ביעדים המוסריים של הקדוש ברוך הוא בעולמו, או שחיילה לא. ואם המלחמה היא למעשה להצלחה של, יש תכלית במציאות האנושית, זה חלק מהתכלית האנושית, זה למגר את הרוע, זה לאפשר לעם ישראל לשבת בארצו לבטח, זה למעשה סיבה שהקדוש ברוך הוא יצליח בידינו. אבל כשישים רק אל הגבורה הגשמית פניו, ועל דרך הכישרון הרוחני לא יביט ולא יתבונן, הלא ירד במעלות רוחו, ואין תועלת נמצא בהצלחתו. זאת אומרת, אם המטרות של המלחמה, אם הכישרון הרוחני הוא לא חלק מהמהלך, אז אין תועלת בהצלחתו. ודאי... שיאמר?
שהחטאים...
כן, או שנדבר על הדבר הזה, כן, שהירא וירח הלבב. אולי מי נזכיר הדבר הזה. ודאי לא יצליח כי אין השם עמו. רק שנייה, אני צריך בשבילך שלוש דקות לסיים ואז איזה. נמצא שיסוד הביטחון, יסוד הביטחון, ותכלית ההוראה שהראה השם באך על ידי ההנהגה הניסית, אין לך כמעט מלחמה יותר ניסית ממלחמת מורד בית חורון. אבל היסוד שהרב ברוך הוא רוצה ללמד, כי לאשר המלחמה הייתה לא להחליש את הציור שצריך להתאמצו. תחשבו, יום אחרי המלחמה, הולכים לקרב הבא, נגד ה-31 מלאכים בגליל. מה האנשים מרגישים במלחמה? עזבו אתכם, אחרי שהשמש עומדת והאבנים נופלות, אז מה צריך את ה... זה? זה לא היה אומר לנו, הרב קוק, לא היה כדי להחליש אותנו ב... כן? הייתה לא להחליש את הציור שצריך התאמצות האדם להקמתו הכללית והפרטית, כי אם לשכללה. זה למעשה לשכלל, שכשאנחנו מוכנים בשני הרבדים, ברובד המוסרי, ברובד של עשיית הטוב וברובד של שכון ארץ, שאז זה ישוכלל על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ישרה במעשה ידינו, והינו עם השם הקנו עלינו. לשכללה שתהיה שלמה מכל צדדיה, היינו שלא תסתפק רק בגבורה פשוטה, כי אם תפנה על כל הצדדים של שלמות הפרטי והכלי. וזה יסוד הדקדוק המוסרי שהוא צריכים להתנהג במלחמותינו לפי הדרכתה של תורת השם תמימה. והנה אין לך המלחמה מורגשת שבאה מהשמיים כנפילת הנבנים מן השמיים, שאין בה שיתוף כוח אנושי כלל, וניכר לכל שמן השמיים נלחמים באויבי עם השם. לא תאמר שבזה יש הוראה שצד הביטחון מרשל, כמו דובר להתרשלות ההשתדלות האנושית. לא כן. כי עם אותם האבנים, איזה אבנים היו? אבני אל גביש. באו על ידי שעמדו על גב איש, וירדו על גב איש. למה הם באו? כי היה גב של איש שגרם להם להגיע. זה אנחנו הפכנו להיות הכלים. אז איך אומר אלישע, יש לך עוד כלים, תביא עוד כלים. אם אנחנו הופכים להיות כלים להתגלות השם דרכנו, אז הקדוש ברוך הוא יביא, אבל זה לא הגיע מעצמו, זה הגיע בגלל שהיה פה גב של איש. הפקל האנושי שהיה פה למעשה היה כזה שאפשר את הירידה של האבנים האלה מהשמיים, שהידי שנמצא איש שכבר התאמץ להשלים עצמו בכל אורחות הצדק, עד שעליו יאמר, זה משה רבנו, תגזור עומר ויקום לך, באו אליי אבנים. ולמעשה בדבר הזה אולי נקרא, יש לנו דקה רק לארבע שורות האחרונות בדבר הזה, וזה למעשה מה שהוא אומר. אני אקרא את השבע שורות כי זה מביא אותנו אלינו. על כן לעתיד לבוא, אם אתם רואים שבע שורות מלמטה, חמש שורות לפני סוף השורה, כי אתם רואים שתהיה מלחמת גוג ומגוג בסוף וגמר תשלום עמדתם של ישראל. בתור עם גדול ועצום קדוש ורחם, ירדו אלה האבנים אבני אל גביש לנצח מלחמתם, להישיר דרכי השתדלותם שתהיה מחוללת בהשתדלות רוחנית בדעת השם, וכל דרכי הישר שהם דרכי השם ביחד עם מוזן וגבורתם, ולא יטעו, לא מצד אחד בטעות ששחת השם אמור ככבי יוצא מדי עשה את החיל הזה, ולא פועל השם כל זאת, ולא השם פעל כל זאת שגורם לפעילה רוחנית שגורמת אחרי התקלות רבות, ומונעת גם כמיתרות אפשרית צד שני שלבוא מקוצר דעת שיסוד הביטחון יגרום התרשלות ומיעוט חריצות. וזה למעשה אומר הרב קוק, זה מלחמתם המלאה של ישראל, זה מלחמה, וזה בדיוק מה שלמעשה הוא כותב. וזה אני מסיים במשפט כהן, בתשובה מאוד מאוד גדולה שהוא כותב בענייני המלחמה. הוא כותב שאותו הביטחון של ההשגחה העליונה אינו פותר אותנו כלל מחובת ההשתדלות בכל היכולות שבידינו. ואת שני הדברים האלו, את שני האמיתות האלה אנחנו צריכים להחזיק, וזה לא קל להחזיק אותם, אבל זה בדיוק גדולתם של ישראל. ולהשם התקנו עלילות איך לקשר את המילות שנראות לנו הפוכות, כי אומר הרב, זה נראה לנו הפוך הדבר הזה, ביטחון גמור וחובת השתדלות מלאה, זה משהו שהוא נראה לו זה. אבל זה בדיוק רצון השם מאיתנו, שאנחנו, ובאמת אנחנו צריכים בימים שכאלו להתחזק, באמת להתחזק, לחזק ולפעול בשני הדברים האלו ביחד, מצד אחד לסוס מוכן למלחמה ושכון ארץ, ומצד שני ועשה טוב, ועשה הרבה טוב, אין טוב אלא תורה. רק קראנו בפרשת השבוע שאומר לנו רשי כל כך מופלא, אומר ויזכור אלוקים את נוח וכל אשר איתו בתיבה, ורשי על פי חז"ל אומר אלוקים זה מידת הדין, ויזכור אלוקים את נוח ויעבר אלוקים רוח. כידוע לנו בתפילת זיכרונות בראש השנה, הפסוק הראשון מהתורה שאנחנו מביאים זה הפסוק הזה בדיוק, ויזכור אלוקים את נוח. ואומר לנו שם רשי, מה שרלוונטי גם למוסף של ראש השנה, שגם מידת הדין נהפכת לזכות על ידי תפילת הצדיקים. גם ראש השנה יום הדין, אנחנו עם כל הדין הקשה יודעים שנהפך לזכות על ידי תפילה, ובתפילה, בתורה, בעשייה טוב, וברוך השם אנחנו באמת זוכים לראות הרבה הרבה טוב, ואין טוב כמו לראות את הלימוד הזה. אז בעזרת השם שאנחנו, בעזרת השם בכל מעשינו ומעשה עם ישראל כולו, נזכה לראות ישועות גדולות, ושיקיים בנו אותו פסוק שנאמר במלחמת מדיין, ולא נפקד איש. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסייע לכולנו. יישר כוח.